הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
The beat of the day.
או שלום לכם, ברוכים הבאים למהדורת יום שני של בקצב היום, ט"ו באייר היום, תשע"ה, 4 במאי 2015 למניינם. עוד תוכנית קדושה בתוכן איכותי ומרתק, לימי ספירת העומר מתחילה ממש עכשיו, אבל קודם לכן שלום לצוות שדואג שהמשדר זה יגיע עד עליכם בצורה המיטבית, בקול חי רועי קנטן, בג'יי רוט רדיו בניו יורק דוד לוין, רדיו שלום קנדה רוברט לוי, חי FM יואנסבורג גרי כהן, ערוץ 2000 לוויין יריב חזן, רדיו ישראל 1 און ליין, יעקב אבירן, שלגרנט, לוי כתובול, ישראל שלמה הוא העורך והמפיק של התוכנית הזו. אני אלעד שעבר. ואנחנו נפתח עם מקהלת משוררים, הרויס הרויס, ביצוע ווקלי משובח לשירו של אברהם פריד, האזנה מעולה.
Arois, arois, we go on this arois. Oy, the chef, Elias, it's a noise. Kleine, gross, arois, arois. Arois, arois, we go on this arois. Oy, the chef, Elias, it's a noise. Kleine, gross, arois, arois.
Ivo, yaini, these old things bring in the chayim, toivim, milishuhuloim. Ivo, yaini, these old things bring in the chayim, toivim, milishuhuloim. Ivo yaini di zostins bringen le chayim toivim milishuloim. Ivo yaini di zostins bringen le chayim toivim milishuloim.
Arois, arois, migulis arois. Oy ba shefer lais in chaynois. Klein in gross, arois, arois. Arois, arois, migulis arois. Oy ba shefer lais in chaynois. Klein in gross, arois, arois.
Arois, arois, migulis arois. Oy ba shefer lais in chaynois. Klein in gross, arois, arois. Arois, arois, migulis arois. Oy ba shefer lais in chaynois. Klein in gross, arois, arois. Ivo yaini di zolstins bringen le chayim toivim milishuloim. Ivo yaini di zolstins bringen le chayim toivim milishuloim. Ivo yaini di zolstins bringen le chayim toivim milishuloim. Ivo yaini di zolstins bringen le chayim toivim milishuloim.
Arois, arois, vingulis arois. Oy ba shefer lais in chaynois. Kleine gross, arois, arois. Arois, arois, vingulis arois. Oy ba shefer lais in chaynois. Kleine gross, arois, arois. Arois, arois, vingulis arois. Oy ba shefer lais in chaynois. Kleine gross, arois, arois. Arois, arois, vingulis arois. Oy ba shefer lais in chaynois.
יפה מאוד, מקהלת משוררים, הרויס, ועכשיו נגיד שלום לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני בקצב היום. אנו בימי ספירת העומר מתקרבים כבר לקראת יום ל"ג בעומר. יום ל"ג בעומר, יום שמחה גדולה בכל תפוצות עם ישראל, באורך כל הדורות השמחה היא שמחה אדירה, תיאורים מרטיטים מתארים אלה שהיו אז בקברו של רבי שמעון בר יוחאי ובכל תפוצות עם ישראל, בכל תפוצות עם ישראל בעולם, את השמחה הגדולה שעם ישראל התקבץ ושמח ורקד ועלז ביום הזה שנקרא יום ל"ג בעומר. רבים המפרשים שואלים מה פשר השמחה הזו, הלא כפי שכתוב בהלכה שהשמחה היא ביום שפסקו בו מלמות, הלא הדבר הדבר הזה דורש עיון, כי אם מתוך 24,000 תלמידים 12,000 נפטרו ו-12,000 נשארו בחיים, ולו אפילו אם 100 תלמידים נשארו בחיים, אז יש עוד על מה לסמוח. אבל מכיוון שנפטר עד אחרון התלמידים שבהם, 24,000 תלמידים נפטרו, זאת לא רק אבידה כמותית, זה בעיקר אבידה איכותית לעם ישראל. עד האחרון שבהם נפטר, אז מה פירוש שפסקו בו למות? אם גם זה היה יום אחד שפסקו למות והמשיכו למות אחרי ל"ג בעומר, אז איזה מין שמחה זאתי? לשמחה זו מה עושה? רבים המפרשים שואלים גם מה פשר הדבר הזה של שמחה ביום פטירה של רבי שמעון בר יוחאי. ממתי שמחים על פטירה, ביום פטירה, ביום זיכרון? יום זיכרון זה יום של חשבון נפש, יש נוהגים לצום, כמו שנוהגים בזין באדר יום פטירתו של משה רבינו. אז מה פשר הדבר הזה, יום שמחה? אז כותב הרבינו החידה, וכן זה מופיע בפרי חדש ובעוד מפרשים, שהשמחה הגדולה היא בעצם הרעיון הזה שרבי עקיבא פתח את הישיבה השנייה שלו. ומה הכוונה? כתוב שעד שלאחר שנפטר אחרון התלמידים של רבי עקיבא, העולם היה שמם. רבי עקיבא היה גדול התנאים, שכפי שכתוב במפרשים, היה ראוי אפילו להעביר את התורה לעם ישראל במקום משה רבינו. אבל רצה הקדוש ברוך הוא את התורה להעביר על ידי משה רבינו, תורה שבכתב, ואת התורה שבעל פה להעביר על ידי רבי עקיבא. רבי עקיבא, גדול התנאים, הקים עולה של תורה, ראש הישיבה הגדולה ביותר בעולם, 24,000 תלמידים תנאים קדושי עליון. והנה מתרחש אסון כזה. טרגדיה כזו, שרבי עקיבא נפטרים לו התלמידים על פניו, ואינו יודע מה הסיבה לפטירתם. ולפי גרסה מסוימת, אם זה הייתה באותה תקופה ובאותה שנה, אז זה סדר גודל של בין 600 ל-800 לוויות ביום. כלומר, אין אפשרות בכלל טכנית להספיק להגיע ללוויות. ורבי עקיבא לא יודע מה הסיבה ומה פשר המוות הנורא הזה שנפטרו לו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. עד אחרון שבהם. ולאחר שנפטר התלמיד האחרון, מתארת הגמרא ואומרת, העולם היה שמם. כלומר, בעצם, לא היה פה המשכיות לתורה. לא היה מי שימשיך את התורה. ורבי עקיבא, לכאורה, היה אמור להישבר לרזיסים. וכל אחד מאיתנו יכול להבין את זה. הוא יכל להגיד לעצמו, אני את שלי עשיתי. נתתי מחיי את מיטב שנותיי להקים תלמידים, לגדל תלמידים. נתתי את כל כוחותיי כדי להעביר את התורה הלאה. והנה על פניי מתרחש האסון הנורא הזה. מותר לי כעת מה שנקרא לעשות לעצמי, להיסגר בעזרת נשים איזה בית כנסת מסוים, ושם לשבת וללמוד ולעמול בתורה לעצמו, וגמרנו. הוא לא רואה ברכה בעמלו, במצב הנורא הזה. אין תלמידים, לפחות שהוא ימשיך את התורה. אבל רבי עקיבא לא נשבר. והולך לרבותינו שבדרום. הוא מוצא שם 5 תלמידים, שביניהם היה רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי נחמיה, רבי יוסי. 5 תלמידים, יש גרסה שאומרת 7 תלמידים, וכאן הוא פותח את הישיבה מחדש. וזהו דבר שצריך ללמד אותנו מוסר השכל. מאיחן היה לו הכוח? הכוח הזה לפתוח את הישיבה עוד פעם. אחרי כזה משבר, אחרי אסון כל כך גדול, הרי השכל הדעת אומרת, די, מה יש לפתוח עוד פעם? מראש הישיבה של 24,000 תלמידים, להיות ראש ישיבה של 5 תלמידים, זה הרי מעבר כל כך חד, ולכאורה יכל להגיד לעצמו רבי עקיבא, אני את שלי עשיתי את מה שאני יכול לעשות, משמיים עדיין לא גילו לי אפילו מה הסיבה לפטירה, אז מיני לי שהאסון הזה לא יחזור עוד הפעם, אז למה להקים עוד ישיבה? אבל רבי עקיבא למדים את הסוד הזה של האופטימיות, שלא נשברים, שממשיכים הלאה, ולא נשברים ומקימים שוב מחדש. הדבר הזה באמת הוא דבר מפליא, הוא דבר פלאי. רבי עקיבא לאורך כל חייו, הסיפורים שמופיעים במדרש ובגמרות, אנחנו למדים את האופטימיות שלו, אופטימיות קיצונית, כמו הסיפור המפורסם, שיצאו שואלים מבית המקדש. שואלים הרי זה סמל של שממה, כי שואל בורח מבני אדם. וכששואלים יוצאים מבית המקדש, מתקיים חזון הנביא, נבואת הזעם הנורא הזאת, של השממה שתהיה בבית המקדש. והנה שואלים יוצאים מבית המקדש, חבריו של רבי עקיבא, יחד עם רבי עקיבא, רואים את המחזה המזעזע הזה. הם פורצים בבכי ורבי עקיבא צוחק. כולם מכירים את התשובה למה הוא צחק ולמה הם בכו. אבל הוא היחידי שמסוגל לצחוק מול מראה כל כך מזעזע, ועם הסבר כמובן נפלא. ואותו סיפור כמו שכולנו מכירים עם החתול ועם האריה שטרפו את התרנגול ואת החמור, והרוח שקיפתה את הנר, ובסופו של דבר רבי עקיבא רואה את הצד החיובי. רבי עקיבא מחפש בכל סיטואציה לראות את הצד החיובי. ורבי עקיבא לא נשבר גם כשעולמו חרב. מול עיניו, כל עולמו חרב לפניו ולא נשאר לו ולו תלמיד אחד. הוא הולך עד רבותינו שבדרום, ומשם הוא מקים את הישיבה החדשה. וכשהוא הקים את הישיבה, באותו יום שהוא הקים את הישיבה, מלמדנו רבינו אחידה שגילו לו משמיים מה הסיבה לפטירת 24,000 תלמידי רבי עקיבא. וגילו לו משמיים, וזה השיעור כללי הראשון שהוא נתן בישיבה. השיעור הכללי הראשון שהוא נתן בישיבה, שיעור הפתיחה של הישיבה השנייה, אחרי החורבן של רבי עקיבא, היה שיעור כזה. והוא אמר להם כך, חבריכם לא מתו, כלומר, מתו החברים שלכם, בגלל שלא היו זהירים זה בכבודו של זה. אתם אל תהיו כמוהם. אתם תהיו אוהבים זה את זה. אתם תהיו מכבדים זה את זה. אתם תהיו יראים זה מזה. כלומר, רבי עקיבא דורש מהם שיתנו אחד לשני כבוד, שיהיו יראים אחד מהשני ושיהיו אוהבים אחד את השני. זה היה שיעור הפתיחה של הישיבה השנייה של רבי עקיבא. מתי זה קרה? זה קרה ביום י"ח באייר, ל"ג בעומר. חי באייר, היה פה כל כך הרבה חיים ברעיון הזה. כלומר, למה יש פה חיים? כי רבי עקיבא נתגלה בפניו הסוד הזה, ואת הסוד הזה הוא חושף בפני התלמידים. איך ניתן למנוע את המוות הבא? איך ניתן למנוע את המוות הבא? להיות אוהבים זה את זה. להיות יראים זה את זה. להיות מכבדים זה את זה. זה, את הגילוי הזה הוא גילו לו בלג בעומר, ואת הגילוי הזה הוא מגלה לחמשת התלמידים שלו. ויום לג בעומר, אומר רב חיים ויטל, לג זה אותיות גל, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אנחנו מבקשים בתפילה, בשבת, ותן חלקנו בתורתך. יש לכל יהודי ויהודי חלק בתורה, כך מסבירים ומפרשים. ואת החלק הזה, אף אחד בעולם לא גילה, וברגע שהוא פותח את החומש, הוא פותח את התנך, הוא פותח את הגמרא, את המשניות, ולומד לעצמו, ופתאום צפה לו איזו מחשבה, איזו הערה מסוימת, בתוך הפסוק, בתוך המשנה, בתוך אפילו הפסוק בתהילים, ייתכן שמאז מתן תורה עד היום, הוא הראשון שגילה את הסוד הזה. והסוד הזה ברגע שזה התגלה לו, אז עכשיו כולם יכולים ליהנות מהסוד הזה, כי הסוד שמתגלה בעולם, כפי שמסבירים חכמי הקבלה, הוא כבר מתפשט בכל העולם. והמתינו 3,300 שנה ליהודי הזה שיגלה את הסוד הזה. איך מגלים סודות? איך יש לאדם חשק? מאיפה מגיע החשק לגלות סודות בתורה? התשובה היא שזה קורה כש... בני אדם באים לבית המדרש, פותחים את הסידור, פותחים את החומש, פותחים את התהילים, פותחים את המשניות, פותחים את הגמרא. וכשפותחים את הסידור, יש להם איזו שאלה מסוימת. מה פשר הבקשה הזאת? מה הרעיון שיש פה? אפילו פותחים את התהילים, ואומרים את התהילים, אבל פתאום הוא רואה איזה פסוק מסוים. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? מעניין. אם הוא פותח את המשניות, ועוד יותר שהוא פותח את הגמרא, כאן בטח עולים לו, צפות לו שאלות רבות, שאלות רבות עולות לו בראש, מחשבות רבות, תשובות נפלאות, והוא רוצה לשתף את החברים שלו. מה אתה אומר? יש לי רעיון נפלא להסביר את הגמרא פה, יש לי רעיון נפלא להסביר את הפסוק הזה בתהילים. אז כשהוא נמצא בחברה אוהדת, ואנשים מפרגנים, הם שומעים את הרעיון, אפילו הם שמעו פעם את הרעיון הזה, אבל הם אוהבים לפרגן, הם אומרים לו, וואו, איזה יופי, נפלא, חידוש נפלא, ממש פילי פלאים. הוא מקבל חשק, למחרת בבוקר הוא מסתכל על פסוק אחר, והוא מעיין בו ביותר עומק, וכאן הוא משתף אותם שוב, ושוב הוא מקבל מחמאה. בפעם השלישית כבר עולה לו רעיון ממש נפלא, ואז כולם מתפעלים מזה. ובעצם איך הוא הגיע לרעיון השלישי? בעקבות העידוד שהוא קיבל בפעם הראשונה ובפעם השנייה, כשהוא מעודדים אותו פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית וכן הלאה הדרך, יש לו את האנרגיה ואת הרצון להגיע לבית המדרש. כי אחד נותן לשני עידוד. עידוד, למה לעידוד קוראים עידוד? עידוד זה עוד יד. יד ועוד יד שווה ידיד. בגימטריה זה כוח. יד זה 14 ועוד יד זה עוד 14, בגימטריה זה כוח. אז יש כאן רעיון נפלא. אדם מקבל כוח, מקבל עידוד כאשר החברים מסביבו מפרגנים לו, הוא נמצא בחברה אוהדת, שנותנים לו מחמאות, גם אם החידוש שלו הוא לא כזה חידוש גדול, וגם אם החידוש הזה מפורסם, וגם אם הוא כתוב בספרים אחרים, אבל נותנים לו את ההרגשה הטובה, שירגיש טוב עם החידוש שהוא חידש להם, עם השאלה שהוא שאל, ומתפעלים מזה. כי אם אתה מתפעל מחידוש או משאלה, אתה יוצר מוטיבציה אצל האדם לרצות להמשיך לשתף אותך, ואולי בפעם החמישית זה יהיה באמת חידוש אמיתי, בזכות הארבע פעמים שלא היה פה חידוש כל כך גדול. ובסופו של דבר, בכוח העידוד הזה, אתה גורם להרבות תורה. אז כשהיה, אז התלמידים של רבי עקיבא, אני נזהר שאני כמובן מדבר על קדושי עליון, מי אנחנו שבכלל נדבר על קדושי עליון, כמובן מדובר בדרגות גבוהות שבגבוהות, דק שבדק, אבל בכל אופן כתוב שלא היו זהירים, זה בתורתו של זה, לא היו זהירים, זה בכבודו של זה, והנה אם הייתה צרה, זה בתורתו של זה, כך יש גרסה שאומרת. הפירוש צרות עין בתורה. הסברים המפרשים, צרות עין בתורה, הכוונה היא חוסר פרגון לחידוש של השני, לשאלה של השני, ביקורתיות יתר. הביקורתיות יתר הזו גרמה למצב של חנק, חנק בתורה, שאדם פחד לשתף את החברים שלו בחידוש שיש לו, בשאלה שיש לו. כך נוצר מצב שהיה חנק, היה צרות עין בתורה. אנשים פחדו לתת את הביורים של עצמם, לשתף את החברים, כי מי יודע איזה ביקורת הוא יקבל. אז מה שקורה? בסופו של דבר, הם צריכים להעביר את התורה הלאה. ואיך הם מעבירים את התורה הלאה? בכלים של ביקורתיות יתר, כך שבעצם הם חונקים את האפשרות להערה בתורה, להרחיב את גבולות התורה, וכל אחד פוחד מהשני, מהתגובות שיש לו. אז זה אמר רבי עקיבא, ביום לג בעומר, את הגילוי הזה הוא גילה להם, שהסיבה לפטירת 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, זו צרות עין בתורה, זה חוסר כבוד זה בזה. הוא אומר להם, אתם אל תהיו כמוהם, אתם תהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, יראים זה מזה, מה זה נקרא יראים זה מזה? יראים מלפגוע אחד בשני, ויודעים את הכוח ואת העוצמה שיש לכל יהודי ויהודי, ומיד מילאו את כל ארץ ישראל בתורה, כל ארץ ישראל התמלא בתורה באור הזה, זו הסיבה שמדליקים מדורות, בלילה, כי היה חושך בעולם, לא היה המשכיות לתורה חס וחלילה, והאור הזה התגלה ביום לג בעומר, בעצם, יום לג בעומר, זה יום מתן תורה של תורה שבעל פה, זה יום מתן תורה לתורה שבעל פה, אם חג השבועות זה יום מתן תורה של תורה שבכתב, יום לג בעומר זה יום השמחה לתורה שבעל פה, הקמת הישיבה החדשה של רבי עקיבא, אחרי החורבן הגדול, רבי עקיבא לא נשבר, קמים, אוספים את עצמנו ומקימים מחדש, וכשמקימים מחדש זוכים לקבל את ההערה הזאת משמיים, שמסברים לנו מה הסיבה לחורבן ואיך מונים את החורבן הבא. השם יתברך יעזור שנזכה להיות אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, יראים זה מזה. תודה רבה.
תודה לרב דוד ברוורמן. נצא עכשיו להפסקה ומיד כשנשוב נהיה כאן עם היועץ החינוכי, הרב אברהם סגל.
Shem, 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 shem. Umi קום ממקום קצוי רמבם בם 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 בם
קצב היום מהדורה מיוחדת לימי ספירת העומר, ועכשיו זה הזמן לעבור ולשמוע את פינת חינוך הילדים מפי היועץ החינוכי הרב אברהם סגל.
שלום וברכה. בשיחה הקודמת התחלנו לדבר על תקשורת בונה וחווייתית. איך בונים תקשורת, יוצרים קשר, תקשורת אותיות קשר אמרנו. איך יוצרים קשר בצורה שילד ירגיש שבונים אותו ובעצם מעבירים לו את המסרים בצורה נכונה, שילד יקלוט תורה מצוות כמשהו חווייתי. ואז אמרנו לקראת הסוף, מה עושים בכל אופן שילד מתחצף, ואנחנו צריכים להעיר לו, איך אנחנו מעירים לו בצורה שעוצרים את ההתנהגות השלילית, ובכל זאת יפנים את המסר ולא יסנה אותנו, ויכול להמשיך לגדול על ידי שינוי התנהגות ולקיחת אחריות על המעשה שלו ולגשת לצורה הנכונה של עבודת השם. אז בוא, כדרכנו, בוא ניקח את המילה חוצפה וננסה לראות מאיפה מגיע חוצפה. בוא ניקח את המילה, מה פירוש המילה חוצפה? אז אם אנחנו נעיין בכתבים של רב שם שפעל הירש, נראה שהמילה חוצפה מורכב משתי מילים. חוץ פה. משהו שלא שייך לכאן. זאת אומרת, כשההתנהגות או המשפט לא שייך לכאן, הוא בא ממקום אחר, זה משהו שלא מתאים לכאן, זה נקרא חוצפה. יש כאלה שאומרים חוצפה, משהו, משפט שנזרק מהפה ברגע של חוסר חשיבה, הוא לא חושב נכון, הוא איבד את היישוב הדעת, ויצא לו התנהגות שלילית, או דרך הפה, או דרך מעשים שלו. אבל יש לי מקור עוד יותר יפה ומעניין. אם נסתכל בספר תנ"ך, ספר דניאל, בפרק ב' פסוק ט"ו, נראה על הפסוק עד מתי אתה מתחצף למלך, אומר מצודת דוד, דבר מעניין מאוד, שחוצפה זה תגובה מהירה על דבר קשה. זאת אומרת שילד מתחצף, הוא בעצם זה תגובה מהירה כשהוא עובר איזשהו קושי. קושי יכול להיות, יש לו יצר רק אשר, כי יצר לב אדם רע מנוריו. קושי יכול להיות שיש לו מידה מסוימת שלא ידע להתגבר, כעס, גאווה, קינה. יכול להיות קושי חברתי, לימודי, התמודדות מסוימת. אבל תמיד זה צריך לשבת על איזשהו קושי. ולכלל הברזל בהתנהגות שלילית, ואפשר לשום את המשפט, כל התנהגות שלילית של ילדים הוא או תשומת לב, או בקשת עזרה, או איתות מצוקה. והלכתי לפי סדר. או שילד זקוק תשומת לב, ואז צריכים לכוון את התשומת לב לכיוון החיובי ולא שלילי. אם לא התייחסנו, אז כנראה זה יהפוך להיות בקשת עזרה. הוא מבקש מאיתנו עזרה, תעזרו לי להתגבר על הקושי. יכול להיות קושי גנטי, שילד נולד עם זה, צריך להתמודד, צריך לעזור לו להתמודד. יכול להיות בעיה שצריכים לעזור לו לפתור. ויכול להיות רגש טעון שאנחנו צריכים לעזור לו לבטא או להביע, כמו שדיברנו, על אלימות, לעזור לו להביע, לשחרר, לשיים את הרגש. ואם אנחנו לא עזרנו עד אז, זה הופך להיות איתות מצוקה, ואז צריכים יותר אנשי מקצוע. אבל תמיד שהילד מתחצף, זה יושב על איזה קושי. עלינו להקשיב לקושי הזה, מה שחוץ מפה או חוץ מהפה, שהוא מבטא לא בצורה נכונה, זו תגובה לא טובה, אבל זה הדרך שלו להוציא את התסכול. האם אנחנו יודעים להקשיב לבקשת עזרה הזאת, ולכוון אותו איך להתמודד עם הקושי, איך לפתור אותו בעיה, או איך להתמודד עם אותו יצרה, איך להביע אותו רגש טעון, ולעזור לו לצמוח ולגדול כמו שצריך. אז שימו לב, פה נכנס הקטע של התקשורת. התקשורת שלנו יכול לקבוע המשך הבעיה או לעצור את הבעיה. בוא נראה איך. אם אנחנו נסתער על הילד ונקרא לו, חוצפן, איך אתה מדבר לאבא שלך? או איך אתה מדבר עם אמא שלך? אנחנו מנציחים את הבעיה. דרך התקשורת השלילית. למה? כתוב באלשיך, בהרבה ספרים, כתוב היסוד הזה, שכל מילה שמסתיים בנון סופית, כמו חוצפן, שקרן, עקשן, פחדן, כל המילים האלו, עצלן, המילים האלו, נון, הסמל שלו זה נצחי, נצחיות. היחיד שאפשר להגיד מושג של נצחיות זה הקודש ברוך הוא, שאנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, כי אתה סלחן לישראל, אצל הקודש ברוך יש נצחיות, אנחנו חוטים והוא ממשיך לסלוח לנו כל שנה. כשאנחנו רואים אצלו נצחיות, אבל הילד שלך הוא לא חוצפן, הוא לא נצחי חוצפן, הוא בוחר להשתמש בחוצפה כשיש לו קושי. השאלה אם אתה מקשיב לבקשת עזרה שלו ועוזר לו לפתור את זה, אתה רק צועק לו חוצפן ומניש אותו. אם אתה רק צועק לו שקרן או עצלן וזורק לו עוד כמה פסוקים, בלי לעזור לו להתמודד בבעיה או לחפש פתרון בצורה נכונה. לכן, בתקשורת שלנו, אנחנו עלולים או לעצור את הבעיה ולעזור לו לפתור את זה, או להתמודד, או אנחנו מנציחים את הבעיה. אנחנו נקרא לו חוצפן ושקרן, עד שיפוך להיות נבואה שמגשימה את עצמה. שימו לב לעוצמה של תקשורת. אנחנו במילים שלנו יכולים להפוך את הבעיה להיות בעיה נצחית. ואם אנחנו נעצור ונשתמש בכלי הבא שאני הולך לתת לכם, שימו לב כמה אנחנו יכולים לעצור את הבעיה ולעזור לילד להתמודד עם הקושי האמיתי שלו. יש כלי טיפולי, הוא בא מהתחום הנרטיבי, גם בתחום הגשטלט משתמשים בזה, שקוראים לזה החצנה. החצנה זה מלשון להחצין את הבעיה, להוציא את זה החוצה. זאת אומרת, אנחנו פונים לילד ואומרים לו, מוישי, אתה ילד טוב, אתה בדרך כלל יודע להתגבר ומכבד בשפה שלך. אנחנו נתפוס כמה דברים התנהגותיים שהילד עושה אותם טוב, שאני והילד יודע אותם. לא התחנפות, אלה דברים נקודתיים, אמיתיים, שכולנו יודעים אותם. ונגיד לו, מוישי, אתה ילד טוב, אתה תמיד מתגבר. איך יצא את המילים האלו מהפה, מילים של חוצפה, קשה לי עם זה, אבל אתה יודע מה? אני שורר ואתה שורר. אנחנו שתינו נירגע ואחר כך נדבר וננסה לעזור לך. ויכול להיות שצריך לקבל לזה עונש, אבל זה נדבר אחר כך. מה עשינו כאן? החצנו את הבעיה, הפרדנו בין הילד למעשיו. זה כלי אדיר שבעצם אני פונה לימין מקרבת לחלק הבריא של הילד. אתה ילד טוב. אתה ילד שבעצם מסוגל להתגבר, אני מעצים אותך. ותוך כדי דיבור אני עושה שמאל דוחה, אני לא דוחה אותו, אני דוחה את המעשה. איך נעשה, איך קרה לנו בבית שלנו כזה מעשה? איך קרה לילד שלי כזה נפילה, כזה מילים, איך יצא מפה קדוש ולומד תורה? אבל כיוון שאני סוער והוא סוער, זה לא הזמן עכשיו לחנך אותו. כי כשאדם בכעס, אז הוא מגיב מתוך הרגש, ואז הוא מתחרט, ואז צריך לפייס את הילד, והילד מנצל את זה. אני ראיתי פעם בספר דבר מדהים, שבזמן כעס אסור להגיב, אסור לתת מוסר לילד. מישהו אמר לי פעם באחד מהסדנות שזה כתוב בשם הקדושס לוי יד מברדיצ'וב, לוי יצג מברדיצ'וב, שבזמן כעס אסור להגיד לו מוסר לילד. כי אם אתה אומר לו מוסר, שים לב בזמן כעס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וכשאדם עובד עבודה זרה הוא חוטא, ואין אדם חוטא אם כן נכנס בו רוח שטות. אז שימו לב ברגע הזה שאתה צועק על הילד, אתה בגדר של עובד עבודה זרה, ואתה חוטא. וכיוון שאתה חוטא, אתה בגדר שוטה, ככה מכתיר לנו התורה. זה הכותרת, זה השם החדש שלך. הרי הכלל הוא ששוטה פטור מכל המצוות של התורה. אתה חייב להגיב, אני חייב להגיב, הילד דיבר לא יפה. מה לעשות? אבל אתה פטור. מצטער פטור מן הסוכה, ושוטה פטור מכל המצוות של התורה. אז באותו רגע אתה פטור ממצוות תוכחה, וזה לא רק שאתה פטור, אלא... אתה הורס, זורע בו זירי עבודה זרה. אז הנה איזה דוגמה שיכולת תגובה של אחריות. אני מגיב, אני משתמש בהחצנה, אני פונה לצד הבריא, מוישה, אתה ילד טוב, אתה מתנהג בדרך כלל בדרך ארץ, איך קראנו הדבר הזה? כיוון ששתינו סוערים, בוא תיכנס לחדר, בוא נירגע, בערב נדבר, אנחנו נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה, ויכול להיות צריך לקבל עונש, כדי שיהיה הרתעה לפני כל האלה שרוצים ללמוד מהדרכים שלו. זה דוגמה של תקשורת בונה וחווייתית, ואחר כך נשתור, ואז נדבר איתו, ונעשה באמת לעזור לו. אז יהיה לו סיבה שילד ימשיך להתחצף, כי חוצפה זה בדיקת נמנות. אם אני נמן כלפי העולם הרגשי של הילד, ואני עוזר לו, אין סיבה להמשיך להתחצף. אז זה הסוד של הכלי של החצנה. אני ממליץ לכם בחום, תשתמש בזה. לא לקרוא לו חוצפן, אלא להתייחס למעשה. בשיחה הבאה, אנחנו נדבר על הבדל של ביקורת לתוכחה, כלי יפהפה נוסף בתקשורת בונה וחווייתית. תודה רבה לכם.
תודה רבה לרב אברהם סגל, ראש מכון סגל, ונספר לכם המאזינים שאם תרצו להתייעץ עם הרב בענייני חינוך הילדים, אם אתם מתקשים אולי בחינוך הילדים, אז אתם יותר ממוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180, זה הטלפון של הרב סגל. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ומיד כשנשוב, נהיה כאן עם פינתו המצוינת של המאמן האישי, אליהו שירי. אל תלכו.
Simcha Elokim Kephraim Bechim Menashe 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 Yivarechich Hashem V'yishmerecha Yuer Hashem Pona ve'ilecha V'yichunecha Yisa Hashem Pona ve'ilecha V'yaseim lecha V'yaseim lecha
יברכך השם וישמרך יואר השם פונו ואילך ויחולך יישא השם פונו ואילך ויעשם לך ויעשם לך שלום Yisimcha Elokim Kefayim Yichim Nashem Yisimcha Elokim Kefayim Yichim Nashem Yivorechicho Hashem V'yishmerecho Yover Hashem Pono Ve'ilecho V'yichulecho Yiso Hashem Pono Ve'ilecho ויעשה לך שלום יבורכך השם וישמרך יואר השם פונו ואילך ויחונך יישא השם פונו ואילך ויעשה לך ויעשה לך שלום
שבנו עליכם בקצב היום, ועכשיו נעבור לפינתו של המאמן האישי אליהו שירי.
שלום וברכה לכל המאזינים. בשיחה הזו נעסוק ברשותכם באחת הסוגיות החשובות ביותר בכל מה שקשור להתפתחות אישית, לחיים מלאי סיפוק ואושר, חיים של הצלחה. סוגיית הביטחון העצמי. האם אנחנו באמת מאמינים בעצמנו? אם אני אסתכל כרגע עם זכוכית מגדלת כביכול חברי, בתת ההכרה שלך, האם אני אמצא שם אמונה אמיתית שאתה מאמין בעצמך? כמה חשובה הסוגיה הזו. אתם ודאי שמעתם על הפסוק בנביא זכריה, מי בז ליום קטנות. אומרים חזל, מה גרם לאנשים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? מה מבזבז להם את השפע? חזל אומרים, קטנות אמונה שהייתה בהם. רשי כותב, קטנות אמונה שהייתה להם בעצמם. האם אפשר באמת לחזק באופן תת-הכרתי את האמונה שלנו בעצמנו, וממילא למקסם את כל היכולות להביא את עצמנו לידי מיצוי מלא יותר? לפני שניגש אל הסוגיה הזו, אשמח לשתף אתכם באיזשהו סיפור ששמעתי על אדם מסוים, לצורך העניין נקרא לו משה. משה מספר שהוא היה בבית ספר התיכון שלו, ושם הוא השתתף בליגת הכדורסל של בתי הספר. הוא מספר שבבית הספר התיכון שלו, במשחק הגמר, הגיע איזושהי קבוצה מאוד מאיימת. קבוצה שהיא בלתי מנוצחת, שבכל מפגש היה להם איתה, הקבוצה הזו הביסה אותם בהפרש גדול מאוד. אבל הם קיבלו על עצמם איזושהי החלטה לעשות היסטוריה. לבנות את ההרכב הטוב ביותר, להתאמן כמו שצריך כל השנה. לקבץ את הקהל החם והאוהב ביותר, כדי באמת ליצור איזשהו שינוי, לנצח את המשחק ולזכות באליפות. והנה באמת הגיע היום, הקבוצה המאיימת, הבלתי מנוצחת, הגיעה אל המגרש הביתי שלהם, בבית הספר שלהם. האולם היה מלא וגדוש, בקהל אוהד, קהל ששואג את שם הקבוצה הביתית. השחקנים התרגשו, החלו לבצע את החימום, ושריקת הפתיחה הגיעה. כל המשחק, הקבוצה הבלתי מנוצחת פשוט הובילה עליהם. לא היה רגע שהם הצליחו להוביל, אבל באיזשהו שלב לקראת הסיום, הם כאילו לחצו על הדוושה והחלו להיות מקצוענים יותר, והחלו ממש להתקרב ולצמצם את הפער, עד שהובילו בנקודה אחת כ-10 שניות לפני סיום המשחק. לרוע המזל, איזשהו שחקן גבוה מהקבוצה השנייה לקח את הכדור מקצה אחד של המגרש אל הקצה השני והטביע את הכדור פנימה, והנה התמונת מצב היא ש4 שניות לפני סיום המשחק הקבוצה הבלתי מנוצחת מובילה עליהם בנקודה אחת. המאמן הבכיר והמאוד מנוסה שהיה לקבוצה הזו ביקש פסק זמן. בפסק הזמן הזה הוא בעצם מקבץ את כל השחקנים, בונה הרכב חדש, מציב את משה בהרכב הזה ונותן להם איזושהי תחבולה, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, איזושהי תחבולה איך לנצח את המשחק, לקלוע סל אחד, להוביל בנקודה אחת ולעשות היסטוריה לפני שריקת הסיום. הוא מצייר להם את התרגיל על הלוח הקטן שבידו, הוא מוודא שהם בעצם הבינו את מה שהם צריכים לעשות, ואז הוא שולח אותם אל המגרש. הכדור בידיים שלהם, השעון מתחיל לתקתק לאחור. הם מבצעים את אותו תרגיל ובאמת מפנים את אותו אדם בשם משה, שמוצא את עצמו עם הכדור. אף אחד לא שומר עליו, הוא נמצא במרחק של מטרים ספורים מן הסל. עכשיו הוא יכול לזרוק את הכדור פנימה ולעשות את ההיסטוריה של חייו בקריירת הכדורסל. אבל פתאום איזשהו משהו בקול הפנימי שלו לוחש ואומר לו, עזוב את זה. תמסור את הכדור למישהו אחר, אתה לא תצליח. הקול הפנימי הזה חודר תוך מערכת העצבים שלו, גורם לו בעצם לחשוש, לפחד, והוא זורק את הכדור אל אחד החברים שנמצא במקום מרוחק הרבה יותר מן הסל, בזווית לא טובה. שנייה לפני הסיום, החבר שלו מנסה לזרוק את הכדור אל הסל, אבל נכשל. הכדור לא נכנס פנימה. ואז הם שומעים את שריקת הסיום. אתם מתארים לעצמכם את האכזבה שהייתה שם? הקהל, השחקנים, משה, המאמן, הם היו כל כך קרובים אל הניצחון. איזה תחושת החמצה. למה משה לא לקח את הזריקה הזו? כך בעצם שאלו כל אותם האנשים בקבוצה. כולם ירדו חפויי ראש של חדר ההלבשה. המאמן מגיע לשם, נותן להם איזשהו נאום של מוטיבציה, ואומר להם, חברים, לא קרה כלום. הפסדנו להם היום, ננצח אותם הפעם הבאה. כולם מתארגנים ללכת הביתה, אבל המאמן פונה אל משה ואומר לו, אני רוצה לדבר איתך מספר דקות. משה אומר לעצמו, אני יודע שעכשיו מצבי בכלל לא טוב. המאמן לוקח אותו שם לאיזושהי פינה בחדר ההלבשה ושואל אותו, תגיד לי משה, מה עבר עליך באותן שניות שהיית צריך לקחת את הזריקה שלך? מה עשית? למה קיבלת איזושהי החלטה שגויה וויתרת על ההזדמנות שלך? אומר לו משה, אני ממש מצטער, משהו בקול הפנימי בלבל אותי ואני פשוט הרגשתי שאני לא מאמין בעצמי, הרגשתי שאני לא אצליח. אני מצטער, פשוט לא הייתה לי אמונה בעצמי. לא הייתה לך אמונה בעצמך. אז משה, תקשיב לי ותקשיב לי טוב, אומר לו מאמן. אני מאמן מקצועי בכדורסל כבר 30 שנה. ב-30 שנה הללו אני ראיתי את כל סוגי השחקנים, את כל סוגי הסיטואציות והחוויות והמקרים על המגרש. תעשה לי טובה, משה. בפעם הבאה, אם אתה לא מאמין בעצמך, לפחות תאמין בי, המאמן שלך, שאם בחרתי אותך והצבתי אותך על המגרש, אז אתה היית האדם הנכון לבצע זאת. תעשה לי טובה, אומר לו. בפעם הבאה, אם אתה לא מאמין בעצמך, לפחות תאמין בי שהצבתי אותך על המגרש. איזה משפט זה. זה משפט שכל אחד מאיתנו בעצם אמור לשמוע מהמאמן האישי שלו. כי באמת המאמן האישי שלנו, שלך חברי, שלך גברת יקרה, המאמן האישי שלי, אומר לנו את זה כל יום. איפה זה כתוב? אנחנו אומרים כל בוקר למאמן שלנו, שמשגיח עלינו בהשגחה פרטית וצמודה, מוביל אותנו, מדריך אותנו, אנחנו אומרים לו, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. למה אתה כל הזמן, כל פעם מחדש, מציב את הנשמה שלי על המגרש? תראו מה אנחנו אומרים. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, כתוב בסוגריים להפסיק מעט, רבה אמונתך. הסיבה שאתה מציב אותי כל פעם על המגרש מחדש, היא רבה אמונתך. לא רק שאתה מאמין בי, אתה מאמין בי באמונה רבה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בני, בני היקר, אם אתה לא מאמין בעצמך, שיש לך כוחות לפעול בעולם, לעשות טוב, לפחות תאמין בי, המאמן שלך, מאמן שלא יכול לטעות לעולם, שהצבתי אותך מחדש על המגרש. אז אולי הגיע הזמן שגם אנחנו ניקח את הזריקה שלנו אל הסל כביכול, נקבל את אחת ההחלטות החשובות בחיינו. אני רוצה לשתף אתכם שבחיי הפרטיים, לפני הרבה מאוד שנים, אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא עזר לי ולקחתי את הזריקה שלי אל הסל. ודאי שאנחנו צריכים לבצע עוד הרבה מאוד זריקות כאלה אל הסל, הרבה מאוד החלטות טובות ופעולות טובות כאלה בחיים. אבל בגיל 15 וחצי, ברוך השם, הגיע לסיומה אחת התקופות המרות והקשות שבחיי. עד אז הייתי אליהו אחר לחלוטין, חסר ביטחון, חוסר ביטחון משווע, בישנות יתרה שהעיב על כל צעד ושעל בחיים שלי, דימוי עצמי נמוך ומשתק. אם הייתי רוצה להרים את היד בכיתה, להצביע, להביע דעה, משהו בתת ההכרה היה מושך אותי פנימה. שב כאן בצד, עדיף שכמה שפחות ישימו לב לנוכחות שלך. אני יודע גם איזה אירועים בעבר שלי ייצרו את אותו חוסר ביטחון ואת חוסר האמונה שלי בעצמי. ואני זוכר שהייתי מסתובב בספריות השונות, מנסה לקרוא כל מיני ספרים שיעזרו לי לנצח את הבושה, לפתח ביטחון עצמי, לפתח כוח השפעה. יום אחד, איזשהו חבר יקר נתן לי איזשהו ספר שעוסק בהשפעה תת-הכרתית. ספר זה אמר לי, אליהו, כל מה שאתה רוצה ברמת המודע זה לאו דווקא הרצון שמופיע אצלך בתת ההכרה. בתת ההכרה שלנו יש תשוקות מנוגדות אחרות. בתת ההכרה יש לפעמים לאדם איזושהי תשוקה להיות חסר ביטחון, או לסבול ממשקל עודף, או לגמגם, מכל מיני סיבות שהיו בילדות. דיברנו על כך בשיחות הקודמות, בספר מכתב מאליהו של הרב אליהו דסלר, חלק א', עמוד 260. שם הוא מדבר על המודע ועל התת מודע, על הנפש השכלית והנפש התת הכרתית, איך שלפעמים יש שם רצונות שהם מנוגדים. ביום שקיבלתי את ההחלטה לפתוח עסק חדש ורציני, העסק הזה הוא ההתפתחות האישית שלי, להיכנס שם באמת אל תת ההכרה ולפורר, למוסס את כל אותן אמונות מגבילות, לייצר שם אמונות מעצימות, התחלתי להרגיש מפעם לפעם, מיום ליום, שאני מתחיל באמת לבנות, אבל לא סתם בדיבורים, אלא באמת בתת ההכרה שלי, אמונה בעצמי. אמונה שאני יכול בעזרת השם, אמונה שאני מסוגל, אמונה שהקדוש ברוך הוא צייד אותי בכל הכלים, בכל המשאבים, ביכולת לזרוק את הקביים הנפשיים ולהשיג באמת את מה שאני רוצה, את מה שצריך בסייעת הדשמיה. היום שקיבלתי את ההחלטה הזו, זה היום שבעצם לקחתי את אותה זריקה גורלית אל הסל. מאותו רגע נחשפתי לעוד ועוד תכנים שעוסקים בפיתוח כוחות הנפש, ומאז החלה להתפתח אצלי תשוקה חדשה לעזור לחברים, לבני המשפחה, לעזור להמונים של אנשים להתחיל באמת, באופן תת-הכרתי, להרגיש שהם מאמינים בעצמם, מפתחים את תחושת המסוגלות, משפרים את הדימוי העצמי שלהם, ומשפרים יכולות וביצועים שהם רוצים להתמקד בהם. כל מה שעבר להם באותה תקופה, כל מה שקרה אצלי במוח, כל המיצגים הפנימיים, כל ההתחבטויות, כל החסמים, את כל היכולת לפרוץ את אותם חסמים, אני בעצם פורס היום בסדנאות קצרות, בקורסי מאמנים, במפגשים חד פעמיים, במארזי דיסקים, וכמובן בטיפ היומי שלנו. הטיפ היומי שלנו בעצם מין חדר כושר תודעתי. הטיפ היומי זה בעצם שיחה טלפונית שאתם יכולים לעלות אליה, בעלות שיחה רגילה, אין שום תוספת מצידנו. אם זה בחינם מבחינתך אצל הספק שלך, אז זה ללא עלות, ואם זה כמה אגורות, אז זה כמה אגורות. הטיפ היומי הוא 0559-700-700. אני מקליט שם בעזרת השם ובלי נדר 3 פעמים בשבוע, כל פעם שיחה חדשה. יש שם שיחות שעוסקות בפיתוח כוחות הנפש על ידי סוגיות שהן תורניות, ויש שיחות שעוסקות באימון קלאסי, יש שיחות שעוסקות בהשפעה תת-הכרתית. יש שם מגוון גדול של כלים, של תובנות, שבאים בעצם לחדור אל תת ההכרה שלנו ולעזור לנו לפתח את אותה תחושה ששווה מיליון דולר, תחושה של מנצחים, תחושה של ביטחון עצמי. אני מאחל לכם האזנה נעימה לאותם טיפים יומיים, ושיהיה לנו יום מלא וגדוש באמונות מעצימות. תודה רבה ולהתראות.
תודה למאמן אליהו שירי על דבריו המרתקים והמחזקים, וכאמור, אתם יותר ממוזמנים לחייג לטיפ היומי של אליהו שירי ולענות ממגוון עצום של תכנים, והכל, שימו לב, בעלות של שיחה סלולרית רגילה, המספר הוא 055-9700-700, 055-9700-700, והנה לכם המייל שלנו אם תרצו להגיב על משהו שנאמר כאן בתוכנית, או אולי להציע לנו משהו שעוד לא עשינו. רשמו לפניכם music@israel1.fm, מיוזיק שטרודל ישראל 1.fm. שוב תודה לרועי קנטן בקול חי בג'ייל רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין רדיו שלום קנדה, רוברט לוי חי FM יואנסבורג, רק כהן ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן רדיו ישראל 1 אונליין, יעקב אבירן שלגרנט, לוי כתובול, ישראל שלמה זה העורך והמפיק, מאחורי המיקרופון אלה צ'אבר, ואנחנו מסיימים עם גיל נגר, אתה אלוקיי. ניפגש כאן גם מחר אם ארצה השם לתוכנית אחת לפני אחרונה במתכונת הנוכחית. המשך שבוע טוב לכם, אם אתם בדרכים סעו בזהירות, להשתמע.
הולך כמו גיבור, מחפש לי את האור, שנע תמיד בעצמותיי, מנסה לחזור, לקום ולא ליפול, כבר לא מרגיש את כאביי. מתכוון אני אליך, מתפלל ללכת אחריך, לך אשא את תפילותיי, לך אזעק אלוקיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא בשבילי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. יוצא מתוך ביתי, מחפש לי את דרכי, והאור מדליק בי את האמונה. מחשבות עוברות חולפות, ואותי הן לא עוזבות, ואתה משלים לי את התמונה. מתכוון אני אליך, מתפלל ללכת אחריך, לך אשא את תפילותיי, לך אזעק אלוקיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא בשבילי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי.